slave, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום ראשון, חי במרחשוון, י"ח במרחשוון תשפ"ב, מסכת ראש השנה, דף ט"ו. רדיו כל חי, זוהי ארסני לכל התורה, נשמע בארצנו מחוצה לה, והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה לכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה חי במרחשוון, בשנת תקצ"ט, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי משולם פייביש, בן רבי ברוך יצחק אלר, בעל שפת אמת. ובשנת תרכ"ג, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי ישעיה, בן רבי יששכר דוב בר דקי, ראש כולל הפרושים בירושלים. בשנת הפרשיין א' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יחזקאל בן רבי אברהם יששכר בר הכהן רבינוביץ', בעל הכנסת יחזקאל מרדומסק. בשנת תפרש פי ב', לפני 100 שנה, עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי דוד צבי בן רבי משה אופמן, בעל שוט מלמד לעויל. בשנת תשי"ז עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי יעקב בן רבי יצחק פרידמן, אוהלי יעקב מאוסטין תל אביב. ובשנת תשל"א עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי רפאל ברוך בן רבי יעקב טולידנו. בשנת תשמ"ז עלתה נשמתו לגנזי מרומים של ראש ישיבת מיר רבי נחום בן רבי אריה צבי פרצוביץ. בשנת תשנ"ה עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי ישראל דוב בן רבי אייזק שלמה אודסר, בעל ליקוטי אמונה. ובשנת תשע"ז עלתה נשמתו לגנזי מרומים של ראש ישיבת סלבודקה רבי נתן צבי בן רבי מרדכי זאב שולמן, שהיה גם תלמיד החזון איש. ובשנת תשע"ט עלתה נשמתו לגנזי מרומים של איש התורה והחסד רבי חיים יאיר ישראל בן רבי שלמה שמחה הלוי ישראלי, ראש ישיבת תפארת ישראל בראשון לציון, עמוד החסד. כל הצדיקים הללו נלקחו לבית עולמם ביום חי במרחשוון. לומר לך שצדיקים במותם קרויים חיים, תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, זכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל. ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. יהי רצון לפניך אדוהינו אלוהי ולא אבותי שלא יירע דבר תקלה לדי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודשי בריחו ושכינתה. פותחים כרגלנו הטוב עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. היום הזה מצוות תקס"ז מתוך פרשת כי תצא, מצווה להתקין יתד לחפור בו. ושורש מצווה זו בכל עניינה במצווה הקודמת לה, וזה הפסוק הועיל ובא לידינו, נכתוב עליו המדרש שסמכו לו זיכרונם לברכה בגמרא במסכת כתובות דף עמוד ב', למה אצבעותיו של אדם עשויות כיתידות, כלומר שאין משופין, שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון ייתן אצבעו לתוך אוזנו, שנאמר ויתת תהיה לך על אזניך, אל תקרי אזניך אלא אוזניך. הנה הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות שלמדנו בתלמוד תורתנו בערב שבת קודש פרשת וירא. אז למדנו את דפים י"ג וי"ד במסכת ראש השנה, ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. כעת נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, איזה שלב בגידול קובע למעשר, בירק, בטלטן ובדגן? והתשובה היא, בירק אחר לקיטתו, בטלטן אחר צמיחתו ובדגן אחר הבאת שליש גידולו. שאלה שנייה, שיעור מקווה הוא 40 שאה ושיעור אוכל טמא לטמא אחרים כביצה, כמה יהיה חסר בזה כדי שלא יהיה להם את הדינים הללו? אומרים התוספות בגמרא כתוב במקווה קור טוב ובאוכל טמא שום שום, אבל אילו רק לדוגמה בלבד ובאמת הוא אפילו במשהו. אם חסר משהו כבר אין להם את הדינים, לא של מקווה ולא של אוכל טמא לטמא אחרים. שאלה שלישית, על שם מה נקרא חג הסוכות חג האסיף? התשובה, או על שם שהוא בא בזמן שאוספים את התבואה מן השדה, או על שם שבו אוספים פסולת מן הגורן והיקב לסכך את הסוכה. שאלה רביעית, לדברי הברייתא, מדוע האורז והדוחן מתעשרים אחר ההשרשה ולא אחר הלקיטה והתשובה? לומר שאין לו הפסק ונוהג אף בשלישית ובשישית. שאלה חמישית, באילו דברים אפשר להסתמך על תערובת, לומר שמתעשר מהישן על הישן ומהחדש על החדש? והתשובה, מדובר כשליקט לא נוכרי. שאלה שישית, על אילו דברים אמר שמואל שהולכים בהם אחר גמר פרי והתשובה? א' תשרי, כיוון שבנדרים הולכים אחר לשון בני אדם, והם רגילים לקרוא לא' תשרי, ראש השנה. שאלה שביעית, מהו הכלל שלפיו נקבע, מה דינו כגורן ויקב להתעשר אחר החנתה והתשובה? לרבי יוסי, דברים שגדלים על מים שמקבלים עד חנתתם, ולרבי עקיבא, דברים שגדלים על רוב מים, מי גשמים. שאלה שמינית, מה הנפקמינה בין הכלל של רבי יוסי לכלל של רבי עקיבא? והתשובה, בצלים הסריסים ופול המצרי. שאלה תשיעית, לבית הלל, מדוע נקבע שטו בשבט הוא ראש השנה לאילנות והתשובה? כיוון שעד אז כבר יצאו רוב גשמי שנה ומתחילים הפירות לחנות. השאלה האחרונה הייתה, לעניין מה שווה האתרוג לאילן והתשובה? לרבן גמליאל, לעניין אורלה רווי ושביעית, ולרבי אליעזר, אף לעניין מעשר. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, עוד אשר למדנו בדפינו היומיים, דפים י' ג' וי' ד' במסכת ראש השנה בערב שבת פרשת וירא תשפ"ב ב'. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע, תחילתו של שבוע טוב וחדש ושמח בעזרת השם ובישועתו. חי במרחשוון תשפ"ב, עיקר ותורף העניין תלמוד תורתנו בדף ט"ו במסכת ראש השנה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד, שימו לב, בדף י"ד עמוד א', שבע שורות לפני סוף העמוד, ומן המילים באחד בשבט, ראש השנה לאילן. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את המסכת לאל בדף ב' עמוד א', באחד בשבט ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמישה עשר בו. ראש השנה לאילן הוא הזמן שקובע את הפרים, הוא שייך לשנה הזו או לשנה הקודמת, ואין מעשרים מהפירות שחנתו לפני ראש השנה על הפירות שחנתו לאחר ראש השנה. מבארת הגמרא, מדוע נקבע ראש השנה לאילן לעניין מעשר דווקא בחודש שבט, באלף בשבט או בחמישה עשר בו? שואלת הגמרא, מה הייתה, מה הטעם שראש השנה לאילן נקבע לבית הלל בחמישה עשר בו? ומה שלא אמרו, שגם לפירות האילן יהיה ראש השנה בתשרי, כמו לגבי תבואה שהביא השליש כאמור לאל בדף י' ב' עמוד ב', זה משום שדרשו לאל בדף י' עמוד א' בפסוקים, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש אילולים להשם, ובשנה החמישית, שנסמכו לדרוש שייתכן שבשנה הרביעית עדיין הפרי אסור, משום אורלה כבשנה השלישית, ובחמישית אסור משום רווי, כבשנה הרביעית והיינו עד שבט. כך תוספות בדיבור המתחיל באחד בשבט. אם כן, שואלת הגמרא, מה הייתה, מה הטעם שראש השנה לאילן נקבע לבית הלל בחמישה עשר בו? משיבה הגמרא, אמר רבי אלעזר, אמר רבי הושעיה, בשמו של רבי הושעיה, הואיל ויצאו רוב גשמי שנה, כיוון שבחודש שבט כבר עברו רוב ימי ירידת הגשמים, שזמנה הוא משבעה עשר במרחשוון ועד חודש ניסן, שבזמנים אילו הגשמים מועילים, ולכן אם לא באו עד זמן זה, מתענים עליהם היחידים מי"ז במרחשוון, והציבור מראש חודש כסלו, כמבואר במסכת תענית בדף י' עמוד א', כך אומר רבינו חננאל. ולפי בית הלל כבר עברו עד 15 בשבט קרוב לשלושה חודשים, ונשארו חצי שבט ואדר וניסן, שהם שני חודשים וחצי. ומסביר רבינו חננאל שגם בניסן הוא זמן ירידת גשמים, וכך גם נאמר במסכת תענית בדף ו' עמוד א', שהגשם יורד בניסן, ונאמר עליו, ונתתי מטר ארציכם בעיתו ומלקוש. ועל ידי הגשמים עלה השרף באילנות ונכנס בפירות, וזו חנתת הפירות, שמכוח שרף אילנות זה פירות גדלים. ובפירות האילן הולכים אחר החנתה, ואין להפריש מפירות אילן שחנתו לפני תחילת שנת המעשר על פירות אילן שחנתו לאחר מכן. ואף שגדלו על גשמי שנה שעברה, מכל מקום לא יצאו לאוויר העולם עד שנה זו, ולכן אינם נחשבים גידולי שנה שעברה, אלא שנה זו, אומר פסקי הריד. ועדיין רוב תקופה מבחוץ לא עברה רוב תקופת טיבט, שהיא תקופת החורף, שמתחילה בחודש טיבט ומסתיימת לאחר תחילת חודש ניסן. ולכמן בדף א' עמוד א', תאמר הגמרא שצריך שיחול חג הפסח לאחר שהסתיימה תקופת טיבט, והתחילה תקופת האביב. בחשבונות השנים ביאר הרמב״ם, בהלכות קידוש החודש פרק ו' הלכה ד', שימי השנה, לפי מהלך הלבנה, בשנה רגילה של 12 חודש, הם 354 ימים ו8 שעות, ותף תף עין ו' חלקי שעה. בשנה המעוברת של 13 חודשים, עניין הימים הוא 383 ימים ו21 שעות, ותף ריש פי ח' חלקי שעה. וימי השנה לפי מהלך החמה בכל שנה ללא הבדל, הם 365 ימים ושש שעות. נמצא ששנת החמה יתירה על שנת הלבנה בשנה רגילה 10 ימים ו21 שעות ו204 חלקי שעה. ובשנה מעוברת מחזירים לשנת הלבנה את כל הימים ששנת החמה הייתה יתרה עליה בשנים הקודמות. ורשי מבאר, לעניין קביעת חג הפסח, שהתקופות השניות בגמרא הם לפי ימות החמה. בחלוקה לארבע תקופות יוצא קרוב ל-91 ימים ושליש יום, וכיוון ששנת חמה יתרה על שנת הלבנה בשנה רגילה, קרוב ל-11 ימים כאמור, לכן תחילת וסוף כל תקופה שונים בכל שנת לבנה, כפי מנייננו. שואלת הגמרא מייקה אמר, מה כוונת רבי יושעיה לומר בדבריו ועדיין רוב תקופה מבחוץ? הרי אדרבה, כיוון שרוב התקופה עדיין לא עברה, עדיין לא הגיע זמן הכנתה, ולא היה לחכמים לקבוע ראש השנה לאילן עד אדר. תרץ לגמרא אחיקה אמר, כך כוונת רבי יושעיה לומר, אף על פי שרוב תקופה מבחוץ שעדיין לא עברה רוב תקופת תיבת, מכל מקום נקבע ראש השנה לאילן בשבט, הועיל ויצאו רוב גשמי שנה, כיוון שכבר עברה רוב תקופת הגשמים ונחנתו הפירות, ובפירות האילן הולכים אחר הכנתה. מביאה הגמרא ברייתא בעניין זמן מעשר לאתרוג, תנו רבנן. שנו חכמים, בברייתא מופיע במסכת עירובין בדף זין עמוד א', וכן במסכת יבמות בדף ט"ו עמוד א', מעשה ברבי עקיבא שליקט אתרוג, פירות אילן האתרוג, ואי אפשר לפרש שהוא ליקט אתרוג ממש, הרי מבואר לכמן שהוא יסר את זה, ואתרוג אחד אינו חייב במעשר. כך מסביר הריטב"א. אז מעשה ברבי עקיבא שליקט פירות אילן האתרוג באחד בשבט של השנה השלישית לשמיטה, ונהג בו באתרוג את שני האיסורין, את שני המעשרות, מעשר שני הנוהג בשנה השנייה לשמיטה, ומעשר עני הנוהג בשנה השלישית לשמיטה. ואין הכוונה שיפריש מעשר פעמיים, שכן באופן זה לא היה מתוקן, שהמרבה במעשרות אמנם פירותיו מתוקנים, אבל מעשרותיו מקולקלים, כאמור במסכת עירובין בדף נון עמוד א', שכיוון שלא ניתן להפריש יותר מעשירית, אם כן כל מה שנותן ללוי יותר מזה אינו מעשר, ונמצא שחלק זה אינו מאוסר, אלא הוא טבל. אלא מדובר פה, כמו שמפורש בתלמוד הירושלמי, שהפריש מעשר שני ופדע אותו במעות, וקדושת מעשר שני עברה למעות, ופירות המעשר שני יצאו לחולין, ואותם הוא חילק לעניים. ככה תוספות בדיבור המתחיל ונהג. ובקורבן עידה והפני משה מוסיפים, שלאחר שפדע את המעשר שני במעות ונהיו המעות קדושות בקדושת מעשר שני, העלה אותם לירושלים והשתמש בהם שם כדין מעשר שני. השוב נלמד הברייתא, מעשה ברבי עקיבא שליקט אתרוג, הכוונה לפירות אילן האתרוג באחד בשבט של השנה השלישית לשמיטה, ונהג בו באתרוג את שני המעשרות, מעשר שני הנוהג בשנה השנייה לשמיטה ומעשר עני הנוהג בשנה השלישית לשמיטה, כפי שהסברנו. מעשר אחד עני, כדברי בית שמאי, שבאחד בשבט הוא ראש השנה לאילן, ומשהחשיך היום בתחילת ליל אחד בשבט, כבר נכנסה השנה השלישית שנוהג במעשר עני. ומעשר אחד מעשר שני, כדברי בית הלל, שראש השנה לאילן הוא ב-15 בשבט. וכיוון שליקט את האתרוג באחד בשבט, הוא עדיין שייך לשנה השנייה לשמיטה, שנוהג במעשר שני. רבי יוסי בר יהודה אומר, לא מנהג בית שמאי ובית הלל נהג בה, אין טעמו של רבי עקיבא שיפריש שני מעשרות משום שנהג בה מספק כבית שמאי וכבית הלל, אלא מנהג רבן גמליאל ורבי אליעזר נהג בה. עשה כך משום שנסתפק עם הלכה כרבן גמליאל או כרבי אליעזר שנחלקו בדין מעשר באתרוג, כפי שיובא להלן. ומביאה הגמרא את המחלוקת הזו. דתנן, שנינו במשנה במסכת ביקורים פרק ב' משנה ו', עץ האתרוג שווה לאילן בכך שהולכים בפירותיו אחר הכנתה בשלושה דרכים לגבי שלושה דברים שיבוארו להלן, ושווה לירק שהולכים בו אחר לכיתתו בדרך אחד לגבי דבר אחד. אילו הריטב"א מבאר שעץ האתרוג שווה לאילן בשלושה דרכים, דהיינו שהאתרוג שווה לאילן לאורלה ולרווי בכך שנוהגים בו כאילן לעניינם, וממילא גם הולכים בו אחר הכנתה כאילן, ולעניין שביעית הוא שווה לאילן שהולכים בו אחר הכנתה ולא אחר הלכיתה כירק, שבזה ודאי נפרש כמו באורלה ורווי, שהרי שביעית נוהגת גם בירק, אלא הוא דומה לאילן רק לעניין הליכה אחר הכנתה. ומפרש את המשנה שם במסכת ביקורים את דבריה, שאתרוג שווה לאילן בשלושה דרכים ולירק בדרך אחד. אתרוג שווה לאילן בשלושה דרכים, א', לעניין אורלה, שכל פרי אסור באכילה בשלוש השנים הראשונות לצמיחת האילן, ופרי האילן שחנת בשנה השלישית אף שנלקט בשנה הרביעית אסור משום אורלה, ואף אתרוג דינו כך. ב', ולרווי, שבשנה הרביעית לצמיחת האילן פירותיו מותרים באכילה רק בירושלים ומחוץ על ידי פדיון, ופרי האילן שחנת בשנה הרביעית אף שנלקט בשנה החמישית דינו כנת הרווי, כלומר כפרי שצמח בשנה הרביעית לאילן שיש בו את הדינים האמורים, ואף אתרוג דינו כך. ג' ולשביעית, שפירות שגדלו בשנה השביעית חלה עליהם קדושת שביעית, ופרי האילן שחנת בשנה השביעית אף שנלקט בשנה השמינית קדוש בקדושת שביעית, ואף אתרוג דינו כך, ואתרוג שווה לירק בדרך אחד, והיינו שבשעת לקיטתו איסורו, שהמעשר נקבע לפי זמן לקיטתו ולא לפי זמן חנתתו. וכגון אם חנת בשנה השנייה לשמיטה ונלקט בשנה השלישית, שבשנה השנייה נוהג במעשר שני ובשלישית נוהג במעשר עני, מתאסר מעשר עני כמי שגדל בשנה השלישית, דברי רבן גמליאל. רב לזר אומר, אתרוג שווה לאילן לכל דבר, ואף לעניין המעשר הולכים בו אחר הכנתה כפירות האילן, שאם חנת בשנה השנייה לשמיטה, מפרישים מעשר שני, ואם חנת בשנה השלישית, מפרישים מעשר עני. לדעתו של רבן גמליאל, הטעם שלעניין מעשר הדבר שונה, והולכים אחר הלכיתה ולא אחר הכנתה כאילן, כיוון שכל הטעם שמעשר ירק הוא לפי זמן לכיתתו, נתבהר לאל בדף י' עמוד א', של רבי עקיבא, הוא משום שגדל אף על מים שמשקים אותו לאחר הכנתה, ולא רק על מי גשמים. והאתרוג דומה בכך לירק, לכן גם המעשר שלו הוא לפי זמן לכיתתו. למרות שרבי יוסי חולק על רבי עקיבא בזה, כאן מבארת הגמרא את טעם מעשר רבי עקיבא, שיסר שני מעשרות, ולכן יש לבאר זאת לפי שיטתו. אז זה הביור של החילוק בין שביעית למעשר לפי רש"י. אבל תוספות בדיבור המתחיל ולשביעית כותבים שהאתרוג שווה לאילן, לאורלה ולרווי ולשביעית, היינו כיוון שרק באילן שייכים דברים אלו ולא בירק, ורק לעניין מעשר השייך בירק האתרוג שווה לו בזה. אלא שבשביעית לא ניתן לומר כן, שהרי גם בירק יש קדושת שביעית, וממילא אין שייך לומר שאתרוג שקדוש בקדושת שביעית הוא כאילן ולא כירק. ולכן מפרשים התוספות כפירוש הירושלמי במסכת ביקורים שהחילוק הוא באתרוג שחנת בשישית ונלקט בשביעית, שהבעלים הולכים בו אחר חנתה ואינו קדוש בקדושת שביעית. אבל ממעשר הוא פטור כמו ירק שהולכים בו אחר לכיתה, וכדין פירות שביעית הפטורים ממעשר כאמור לקמן בדף ט"ו עמוד א'. לפי זה רבי עקיבא שליקט את האתרוג באחד בשבט של שנה שלישית לשמיטה, שלדעת בית שמאי הוא ראש השנה לאילן. אם כן, לדעת רבן גמליאל שיש לעשר אתרוג לפי זמן לכיתתו, יש להפריש ממנו מעשר עני כדין פירות השנה השלישית. ולרבי אליעזר שיש לעשרו לפי זמן חנתתו, יש להפריש ממנו מעשר שני כדין פירות השנה הקודמת, שהיא השנייה לשמיטה, שהרי חנת כבר אז. ואמר רבי יוסי בר יהודה שכדי לקיים את דברי שניהם הפריש רבי עקיבא את שני המעשרות. דנה עכשיו הגמרא בדעת הנקמה שבברייתא, שרבי עקיבא יחמיר כבית שמאי וכבית הלל. שואלת הגמרא, הרי לדעת הנקמה נמצא שרבי עקיבא יחמיר כבית שמאי וכבית הלל בשתי חומרות הסותרות זו את זו, שלבית שמאי הפרי הוא של השנה השלישית, ולבית הלל הפרי הוא של השנה השנייה, ולא ייתכן שפרי אחד יהיה גם של השנה השנייה וגם של השנה השלישית. אבל על דברי רבי יוסי בר יהודה אין להקשות, שהרי מחלוקת רבן גמליאל ורבי אליעזר אינה של איזה שנה הפרי, אלא נחלקו באותה שנה עצמה אם הולכים בפרי אחר חנתתו והיא הייתה בשנה הקודמת, או שהולכים אחר לכיתתו שבשנה זו. והדברים אינם סותרים, שהרי התורה הייתה יכולה לומר שיש להפריש את שני המעשרות באותה שנה. אם כן קשה, ומי יבדינן כתרי חומרי, וכי אפשר לנהוג ולהחמיר שתי חומרות הסותרות זו את זו? והתניא הראשונין הוא בברייתא, במסכת עירובין בדף ו עמוד ב', וכן במסכת חולין בדף מ"ג עמוד ב', לעולם ההלכה היא כדברי בית הלל, כדברי הבת קול, שעליה מספרת הגמרא במסכת עירובין בדף י"ג עמוד ב', שלאחר שנחלקו בית שמאי ובית הלל שלוש שנים, כמו מי ההלכה, יצאה בת קול ואמרה, אילו ואילו דברי אלוקים חיים הם והלכה כבית הלל. ואילו קודם שאמרה זאת הבת קול, כל הרוצה לעשות כדברי בית שמאי עושה, והרוצה לעשות כדברי בית הלל עושה. אבל בדבר שנחלקו בו באופן שיש בכל הנהגה כולה לדעה אחת וחומרה לדעה השנייה, ודוגמה לכך מבארת הגמרא במסכת עירובין בדף ז' עמוד א', שנחלקו בית שמאי ובית הלל כמה יחסר משדרה של מת, שבכך לא תטמא באוהל. לדעת בית שמאי שתי חוליות, ולדעת בית הלל חוליה אחת, ובזה נמצא שבית שמאי מחמירים, שאם חסרה חוליה אחת כבר מטמא, ובית הלל מקהילים. אבל אותה מחלוקת עצמה היא גם לגבי טריפה, כמה יחסר מן השדרה של הבהמה שבכך תהיה טריפה. לדעת בית שמאי שתי חוליות, לדעת בית הלל חוליה אחת, ובזה נמצא להפך, שבית שמאי מקהילים ובית הלל מחמירים. ובשתי המחלוקות החומרות והקולות הן מאותה סיבה, ולכן הנוהג כבית שמאי ינהג כמותם בין לקולה ובין לחומרה, והנוהג כבית הלל ינהג כמותם בין לקולה ובין לחומרה. אז אם כן, אומרת הגמרא, באופן שנחלקו בו שיש בכל הנהגה קולה לדעה אחת וחומרה לדעה השנייה, הנוהג בדבר גם מקולי כפי הקולה יוצאת לדעת בית שמאי וגם מקולי כפי הקולה יוצאת לדעת בית הלל, ונמצאו מאסף סותרים זה את זה כדי להקל על עצמו, הרי זה רשע. אבל מאידך, אם נוהג באותה מחלוקת להפך, גם מחומרי בית שמאי כפי החומרה יוצאת לדעת בית שמאי וגם מחומרי בית הלל כפי החומרה יוצאת לדעת בית הלל, עליו הכתוב אומר במגילת קהלת פרק ב' פסוק י"ד, החכם עיניו בראשו והכסיל בחושך הולך, שהכסיל שאינו יודע להבחין בין השיטות ועל מי לסמוך, ומתוך כך הוא מחמיר בכל מאסף באופן הסותר זה את זה, הוא כאדם ההולך בחושך ואינו מוצא את דרכו, ולכן נקרא כסיל, אף אם יודע כמו מי ההלכה, אלא שרוצה להחמיר על עצמו. כך תוספות בדיבור המתחיל הכסיל. ובמסכת עירובין מפרש רש"י, מדוע הוא כסיל? כיוון שטעם אחד הוא, שבעניין זה הוא לחומרה ובעניין השני לכולה, ואם הוא סובר את אותו טעם ולכן נוהג כך, עליו לנהוג כך בין לכולה ובין לחומרה, וכשאינו עושה כן אלא מחמיר בשני העניינים, נקרא כסיל. אלא, אי כבית שמאי בכולי הון ובחומרי הון, אם אדם רוצה לנהוג כבית שמאי קודם שנפסקה ההלכה כבית הלל, יעשה כדבריהם, גם בקולות וגם בחומרות, היוצאות מדבריהם לשני עניינים באותה מחלוקת. היא כבית הלל, ואם אדם רוצה לנהוג כבית הלל, יעשה כדבריהם בקולי הון ובחומרי הון, גם בקולות וגם בחומרות, היוצאות מדבריהם לשני העניינים באותה מחלוקת. ומעשה רבי עקיבא, גם הם סותרים זה לזה לחומרה, שהחשיב שנה זו גם שנייה לשמיטה, והפריש מעשר שני כדעת בית הלל שבאחד בשבט עדיין לא התחיל השנה זו השלישית לשמיטה, והחשיבה גם שנה שלישית והפריש מעשר עני כדעת בית שמאי שבאחד בשבט כבר התחילה השנה השלישית. ונשאלת השאלה, כיצד נהג כך רבי עקיבא? ותוספות בדיבור המתחיל הכסיל אומר שהגמרא אינה מתרצת שרבי עקיבא הסתפק כמו מי ההלכה ולכן עשה לחומרה, כיוון שמן הסתם ידע רבי עקיבא שההלכה כבית הלל. תרצת הגמרא, באמת רבי עקיבא רצה לנהוג רק כדברי בית הלל, ומה שהחמיר להפריש גם מעשר עני, גמרא הסתפק לי. זה משום שנסתפק בתלמודו מהי דעת בית הלל, ולא ידע אם בית הלל באחד בשבט אמרו, האם בית הלל אמרו שראש השנה לאילן הוא באחד בשבט, ומה אתרוק שליקט באחד בשבט יש להפריש מעשר עני כמו בשנה זו, השנה השלישית לשמיטה, היא בחמישה עשר בשבט אמרו, או שאמרו שראש השנה לאילן הוא בחמישה עשר בשבט, ומה אתרוק שליקט באחד בשבט יש להפריש מעשר שני כמו בשנה הקודמת, השנייה לשמיטה, ולכן החמיר רבי עקיבא מספק להפריש ממנו את שני המעשרות. אומר הריטב"א במסכת עירובין שלא היה מי שיברר לו לרבי עקיבא את האמת כדברי בית הלל, ולכן זה מה שהיה עליו לעשות, אבל מי שהיה יכול ללמוד ומתוך כך לדעת את הדין ואינו לומד אלא מחמיר על עצמו, עדיין קוראים עליו הכסיל בחושך הולך אף שאינו מחמיר בשתי החומרות הסותרות, שהרי עדיין יש עליו טענות אחרות שהיה לו ללמוד ולא למד. והערוך לנר מסביר שרק מי שאינו יודע את טעם הדבר ולכן מחמיר הוא נקרא כסיל, אבל יודע את הטעם אבל הוא מסתפק כמו מההלכה ולכן מחמיר כשתי הדעות, אינו נקרא כסיל. עכשיו עוברת הגמרא לדון בדעת רבי יוסי בר יהודה על מעשה רבי עקיבא שבברייתא ליל. שנינו בברייתא, רבי יוסי בר יהודה אומר לא מנהג בית שמאי ובית הלל נהג בה, אלא מנהג רבן גמליאל ורבי אליעזר נהג בה. מקשה הגמרא, כיוון שרבי עקיבא ליקט את האתרוג באחד בשבט ולדעת רבי יוסי בר יהודה נהג בה כמחלוקת רבן גמליאל ורבי אליעזר השייכת לקביעת זמן חיוב אתרוג במעשר, האם קובעים את השנה לפי החנתה או לפי הלקיטה? אם כן, כדעת בית שמאי שראש השנה הוא באחד בשבט נהג בה, שהרי לדעת בית הלל שרק ב-15 בשבט יחול ראש השנה לאילן, לדברי הכל יש להפריש כפי השנה הקודמת. והרי רבי עקיבא מתלמידי בית הלל הוא, וגם הלכה נפסקה כבית הלל, אז מדוע נהג רבי עקיבא כדעת בית שמאי? תרץ את הגמרא, אמר רבי חנינא ואיתימא, ויש אומרים שאמר זאת רבי חנניה. באמת רבי עקיבא נהג כבית הלל ש-15 בשבט הוא ראש השנה לאילן. ואחר כאן במעשה של רבי עקיבא שליקט אתרוג באחד בשבט, לדעת רבי יוסי בר יהודה באתרוג שחנתו פירותיו קודם 15 דאידך שבט עסקינן. היה מעשה בעץ אתרוג שחנתו פירותיו קודם 15 בשבט של השנה הקודמת, וב-15 בשבט נכנסה השנה השלישית ולא ננקט עד עכשיו. פרי האתרוג מחובר לאילנו גם שנתיים או שלוש שנים, אומר רש"י. ונמצא שחנתתו הייתה בשנה השנייה לשמיטה שנוהג במעשר שני, ונלקט קודם 15 בשבט של שנה זו שהיא רביעית לשמיטה. ולדעת בית הלל שעדיין לא הגיע ראש השנה לאילן של שנה זו, הרי הוא כמי שנלקט בשנה שלישית לשמיטה שנוהג במעשר עני. ולכן לרבן גמליאל שהולכים בו אחר הלקיטה חייב במעשר עני כדין גידולי אותה שנה. ולרבי אליעזר שהולכים בו אחר חנתה חייב במעשר שני כדין גידולי השנה הקודמת. ולכן מספק יפריש רבי עקיבא את שני המעשרות. ולפי זה, בדינו שהיה רבי עקיבא נוהג כך אפילו אם היה מלקט את האתרוג קודם לכן, כלומר, קודם אחד בשבט של שנה זו, כגון בכסלו או בתיבת, שהיא תקופה השייכת לעניין מעשר לשנה הזאת, שהרי גם באופן זה שייכת מחלוקת רבן גמליאל ורבי אליעזר אם הולכים אחר הלקיטה שהייתה באותה שנה, או אחר הכנתה שהייתה בשנה שלפניה. ורק המעשה שהיה שליקט רבי עקיבא את האתרוג, כך היה, שהרה באחד בשבט. ולכן אמרה הברייתא שליקט באחד בשבט. תירוץ נוסף על השאלה מדוע רבי עקיבא נהג כבית שמאי, רבינה אמר כרוך ותני, חפו לדברי רבי יוסי בר יהודה ושני בדבריו, שהוא חולק על תנא קמא בשני דברים. וכך יש לשנות בדבריו, לא אחד בשבט היה אותו יום שליקט בו רבי עקיבא את האתרוג, שהרי אין השנה מתחדשת בו לדעת בית הלל, אלא 15 בשבט היה, שבו אף לדעת בית הלל כבר נתחדשה השנה השלישית לשמיטה, ולא מנהג בית שמאי ובית הלל נהג בה, בכך שיפריש שני מיני מעשרות, אלא מנהג רבן גמליאל ורבי אליעזר נהג בה, וכפי שנתבהר. מביאה הגמרא הלכה שנאמרה לפי שיטת רבן גמליאל שדין אתרוג למעשר הוא כירק. אמר רבא בר אבונה, אשתא, עכשיו לפי מה דאמר רבן גמליאל שאתרוג הולכים בו אחר זמן לקיטתו לעניין איסורו כדין הירק, גם ראש השנה שלו לעניין מעשר הוא באחד בתשרי כדין ראש השנה לירקות, כאמור במשנה שפתחה את המסכת, ולא ב-15 בשבט כאילן לבית הלל, ואין לעשר ממה שנלקט קודם אחד בתשרי על מה שנלקט אחריו. אז לפירוש אחד, דברי רבא בר אבונה נראים כמאמר בפני עצמו, אבל הרשש כותב שנראה שגם הוא בא ליישב את הקושייה. וכי רב יוסי בר יהודה באחד בשבט כבית שמאי נהג בה. אז ייתכן שלפי זה צריך לומר, רבא בר אבונה אמר וכוונתו לתרץ, שרב יוסי בר יהודה נסתפק אם הולכים באתרוג אחר חנתה והיא הייתה בשנה הקודמת, או שהולכים אחר עלי כיתה. אבל השנה כבר נתחדשה מתשרי, וממילא באחד בשבט שייך לשנה הזו. הוא נקד דווקא אחד בשבט, כיוון שהמעשה ברבי עקיבא, כך היה. אבל תנא קמא לא נסתפק בזה, וסבר שהולכים בו אחר החנתה, והוא חנת בין 1-15 בשבט בשנה הקודמת, שהייתה שנה שלישית. והמעשה ברבי עקיבא, כך היה שליקט את האתרוג באחד בשבט של שנה זו. מקשה הגמרא על דברי רבא בר אבונה, מיתי ויקשו בני הישיבה, שנינו בברייתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר ליקט פירות אתרוג בערב 15 בשבט, עד שלא תבוא השמש, קודם ששקע החמה ועדיין לא נכנס יום 15 בשבט, וחזר וליקט פירות אתרוג נוספים משתבוא השמש לאחר ששקע החמה, וכבר נכנס יום 15 בשבט, אין תורמים תרומה גדולה ותרומת מעשר, ומעשרין מעשר ראשון ומעשר שני או מעשר עני, מזה על זה, מפירות אילו על פירות אילו, לפי שאין תורמים ומעשרים לא מן הפרי החדש של שנה זו על הפרי הישן של השנה הקודמת, ולא מן הפרי הישן של השנה הקודמת על הפרי החדש של שנה זו. אם הייתה השנה הקודמת שנה שלישית לשמיטה, הרי זה מפריש מהפירות שליקט בשנה השלישית, כלומר, קודם 15 בשבט, מעשר ראשון ומעשר עני כדין פירות שנה שלישית, ומהפירות שליקט בשנה הרביעית, כלומר, לאחר 15 בשבט, מפריש מעשר ראשון ומעשר שני, כדין פירות השנה הרביעית. והרי מן שמת לדאזיל בתר לכיתה, מי הוא ששמענו שסובר כדברי הברייתא שולחים באתרוג אחר הלכיתה לעניין המעשר? הרי זה רבן גמליאל כמבואר בברייתא לאל, ואם כן, רבי שמעון בן אלעזר סובר כמותו וקטני מכל מקום שנה בברייתא, שראש השנה של האתרוג הוא 15 בשבט, ולא כדברי רבא בר אבונה, שלדעת רבן גמליאל ראש השנה של האתרוג הוא 1 בתשרי, כי ירק, אלא מתרץ את הגמרא ומבארת. שיש לשנות את דברי רבא בר אבונה באופן אחר, אלא היא איתמר אחי איתמר, מה שנאמר בשם רבא בר אבונה על כוחך כך נאמר. אמר רבא בר אבונה אף על גב דאמר רבן גמליאל שבאתרוג הולכים אחר הלכיתה לעניין מעשר כירק, אבל מכל מקום ראש השנה שלו ב-15 בשבט כאילן, ולא באחד בתשרי כירק, שכיוון שבשביעית ושאר הדינים מלבד מעשר הוא שווה לאילן, שראש השנה שלו שבט, יש להשאיר את ראש השנה שלו בשבט גם לעניין מעשר. ארוך לנר כתב את הטעם שאף שהולכים באתרוג אחר לכיתה לעניין מעשר כירק, בכל זאת ראש השנה שלו הוא שבט כאילן, כיוון שכל הטעם שראש השנה לירק הוא בתשרי, מבואר לאל בדף י' עמוד א' שירקות גדלים על כל מים, ואף על מים שישקו אותם בשנה הבאה, ופירות אילן עולה בהם השרף של האילן וחונטים קודם שבט. ולכן ראש השנה שלהם הוא בשבט, ואתרוג יש בו את שני העניינים, שהשרף עולה בו קודם שבט כבשאר האילנות, אבל סוף גידול פירותיו הוא על כל מים. ואף על מי שנה הבאה כירק, ולכן דנים בו את שני העניינים, ששווה לאילן שמתחדש את שנתו בשבט, כיוון שחונת קודם ט"ו בשבט, ושווה אל הירק שהולכים בו אחר הלכיתה למעשר. ומוסיף הערוך לנר שלפי מסקנת הגמרא כאן, היה לרבן גמליאל לומר שאתרוג שווה לאילן בארבע דרכים, ולא רק בשלוש. דהיינו גם בראש השנה שהוא בשבט. דנה הגמרא בגוף דברי הברייתא שהובאה בקושייה, שאם הייתה שנה שלישית נכנסת לרביעית קודם 15 בשבט, יש להפריש מעשר עני, כדין שנה שלישית, ולאחר מכן יש להפריש מעשר שני, כדין שנה רביעית. שואלת הגמרא, מה ישנה אתם במה שונה לאל בברייתא בדף י"ב עמוד ב' לגבי המלקט ירק קודם ואחרי ראש השנה דקטני, ששנינו את הלשון אם הייתה שנייה נכנסת לשלישית, ומה ישנה אחר במה שונה כאן בברייתא לגבי אתרוג דקטני, ששנינו בלשון אם הייתה שלישית נכנסת לרביעית. משיבה הגמרא, מילתא אגב אורחי כמשמלן, אגב עיקר הדין האמור בברייתא לגבי אתרוג משמיע לנו עתן הדבר נוסף בכך שנקת אופן שנכנסה השנה השלישית לרביעית. דאתרוג קש ילי ידה, שמשמוש הידיים מזיק לעץ האתרוג, ואיידי דמשם שבעיקו לאלמה בשביעית, וכיוון שבשנה השביעית יד הכל ממשמשת בעצי האתרוג, ואינם ממשמשים בשאר האילנות הגדולים, אלא דווקא באתרוג, כיוון שהוא קצר והכל אוהבים אותו, כך אומר הרמב״ם. מאחר והפירות הפקר, רשאי כל אדם להיכנס לגינות ולפרדסים ואין מוחה בידו, לכן לא טיין פירי התלת שנין. אינו מוציא פירות חדשים עד אחר שלוש שנים, ולכן הקטע הברייתא דווקא באופן שהייתה שנה שלישית לשמיטה נכנסת לרביעית, כיוון שקודם לכן אין בכלל פירות בעץ האתרוג. דנה הגמרא, כיצד מחשבים את 15 בשבט שהוא ראש השנה לאילן? באי מיני רבי יוחנן מרבי ינאי. שאל רבי יוחנן את רבי ינאי אתרוג, ראש השנה שלו לעניין מעשר, אי מתי יוכל? בשבט כאילן או בתשרי כירק? אמר לה, ישיב לו רבי ינאי, ראש השנה של אתרוג הוא בשבט. חזר ושאל רבי יוחנן את רבי ינאי, האם ראש השנה שלו הוא בשבט בחודשים? בחודש אנו מקדשים לחודש שבט על פי חשבון מולד הלבנה וראייתה, והוא נקרא בפי כל שבט, או שבט דתקופה, בשבט שחל לפי תקופת החמה, שמתחיל כ-30 יום לאחר תחילת תקופת תיבת, שהרי בישול הפירות הוא על ידי החמה, בשונה ממהלך הלבנה שמתחדשת י"ב פעמים בשנה ובשנה מעוברת י"ג פעמים, וכל התחדשות של לבנה נקראת אצלנו חודש, מהלך החמה הוא י"ב מזלות בשנה, וכל מזל נמשך 30 יום ו-10 שעות ומחצה, וכל שלושה מזלות הם תקופה אחת. נמצא שיש ארבע תקופות בשנת החמה. כך מפרש הרמב״ם. אמר להישיב לו רבי ינאי, ראש השנה שלו הוא בחודש שבט די חודשים של חודשי הלבנה, משום שבישול הפירות תלוי גם בלבנה, שנאמר הוא ממגד גרש ירחים, וגם משום שישראל מונים ללבנה. כך התוסות בדיבור המתחיל די חודשים. שואל החתם סופר, מה ייתן ומה יוסיף שישראל מונים ללבנה, וכי מפני זה ישתנה הטבע בשרף האילנות להיות כסדר ימי הלבנה? תרץ החתם סופר שדבר זה נבנה על הכלל שאמרו בירושלמי במסכת כתובות, הטבע משתנה לפי דיני התורה, שנאמר בתהילים נ"ז, לאל גומר עליי. והשורש בזה הוא מפני שהטבע משועבד לתורה, ולכן גם כאן, שהוא דבר הנוגע לדיני התורה שישראל מונים ללבנה, משתנה הטבע לפי זה, ופירות האילן חונטים לפי שבט של חודשי השנה. ועוד ספק מביאה הגמרא לגבי ראש השנה לאילן, באי מיני שאל רבא מרב נחמן ואמרי לה, ויש אומרים ששאל רבי יוחנן מרבי ינאי, אם הייתה השנה מעוברת מהו? מה הדין לגבי ראש השנה לאילן שבחודש שבט, האם חל כמו בשאר השנים בחודש שבט הסמוך לטבת? או שבשנה מעוברת ברוב הפעמים משתנים גם הזמנים וסדרי בראשית, וממילא אף זמן חנתת האילנות משתנה, ולכן בשנה זו חל ראש השנה לאילן באדר הראשון, שהוא במקום חודש שבט של שנה פשוטה. אמר להישיב רב נחמן לרבה, הלך אחר רוב שנים, יש ללכת בזה אחר רוב השנים שאינה מעוברות, שבהם ראש השנה לאילן הוא בחודש ששמו שבט הסמוך לטבת, ולכן גם בשנה מעוברת ראש השנה לאילן חל בו ולא בחודש אחר. שהרי בתוך מחזור קטן של שנות הלבנה, המחזור הזה מונה 19 שנים, 12 מהם פשוטות ו7 מעוברות, ולכן הולכים אחר רוב השנים שאינה מעוברות. דנה עכשיו הגמרא באתרוג שגדל מקצתו בשמיטה ומקצתו בשנה אחרת. אמר רבא אתרוג, בת שישית שנכנסה לשביעית, אתרוג לפעמים מופיע בלשון זכר ולפעמים בלשון נקבה, כך כותב יעב עץ במסכת סוכה בדף למתת עמוד ב'. אם כן אומר רבא אתרוג בת שישית, שנכנסה לשביעית, עץ אתרוג שחנתו פירותיו בשנה השישית לשמיטה ונלקטו בשנה השביעית, פטורה מן המעשר, בעליהם פטור מלעשרם כדין פירות שביעית. תכף תבאר הגמרא את הטעם. ופטורה מן הביעור, פטור מלבערם בשביעית כדין פירות שלא גדלו בשביעית, ושלא כפירות שביעית שיש לבערם, בזמן שאותם פירות כבר אינם בשדה. שלמדו חזל את הדברים במסכת פסחים בדף נ"ב עמוד ב' מן הפסוק, בספר ויקרא פרק חפי פסוק ז', ולבהמתך ולחיה אשר בארצך, תהיה כל תבואתה לאכול, שכל זמן שחיה אוכלת בשדה, האכל לבהמתך בבית. אבל אם קלה לחיה מן השדה, קלה לבהמתך מן הבית, וצריך לבער את הפירות שגדלו בשביעית מביתו. וזמן הביור של הפירות הוא לפי מקומם, כפי ששנינו במסכת שביעית, פרק ט' משנה ב', שלוש ארצות לביעור, יהודה ועבר הירדן והגליל, ושלוש ארצות לכל אחת ואחת. ועוד נאמר שם, ולמה אמרו שלוש ארצות שיהיו אוכלים בכל אחת ואחת עד שיכלה האחרון שבא. ובמסכת פסחים בדף נ"ג עמוד א' שנינו בברייתא שגם מיני הפירות שונים בזה, שענבים אוכלים עד הפסח, זיתים עד העצרת, עד שבועות, וגרגרות דהיינו תאנים עד חנוכה ותמרים עד פורים. כך אומר רבי עובדיה מברטנור שם במסכת שביעית. אז אתרוג בת שישית שנכנסה לשביעית פטורה מן המעשר ופטורה מן הביור, משום שאין בהם קדושת שביעית, ובת שביעית שנכנסה לשמינית, ועץ אתרוג שחנתו פירותיו בשביעית ונלקטו בשנה שלאחריה, שהיא השנה השמינית לשמיטה הקודמת, הרי הם קדושים בקדושת שביעית ולכן פטורה במעשר, או יש גורסים פטורה מן המעשר וחייבת בביור. פטור מלעשרם וחייב לבערם בזמן הביור, וכדין פירות שביעית גמורים. ואביי תמה על דברי רבא, אמר לי אביי לרבא בישלא מסייפא לחומרא. אמנם מובן מה שאמרת בסוף דבריך, שפירות שחנתו בשביעית ונלקטו בשמינית פטורים ממעשר, משום שהולכים אחר החנתה ויש בהם קדושת שביעית, ולכן חייב להפקירם, ופטורים ממעשר כשם שפירות הפקר פטורים מן המעשר. כי נאמר במעשרות בספר דברים פרק י"ד פסוק כ"ט, ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך, והתמעט הפקר שיש ללוי בו חלק ונחלה עמך, שהרי יכול הוא לזכות בו שאינו חייב במעשר. וכיוון שדינם כפירות שביעית חייבים בביור, שאף לכאורה הדברים הללו סותרים את תחילת דבריך, שאם חנתו הפירות בשישית ונלקטו בשביעית הולכים אחר הלקיטה ודינם כפירות שביעית ופטורים ממעשר, שאם לא היו הולכים בפירות האלו אחר הלקיטה לא היו פטורים ממעשר, שרק ההפקר שחייב לנהוג בהם בשביעית פותרה ממעשר. כפי ששנינו במכילתא על פרשת משפטים, על מה שנאמר בשביעית, ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חיית השדה, הוקשה ושוותה אכילת אדם לאכילת בהמה, וכשם שמה שבהמה אוכלת פטור מן המעשר, אף מה שאדם אוכל בשביעית פטור מן המעשר. אז זה לא קשה, משום שיש לומר שנסתפקת בדין הזה. לדעת רבן גמליאל בברייתא לאל בדף י' עמוד ב', שאתרוג הולכים בו אחר הכנתה לשביעית ואחר הלקיטה למעשר, היה לך ספק מה הדין באתרוג שחנת בשביעית אבל נלקט בשמינית, האם הולכים בו אחר הכנתה כמו לעניין שביעית, ופטור ממעשר כאתרוג של שביעית אף שנלקט בשמינית, או שמה באופן שנלקט בשמינית הולכים בו אחר הלקיטה כמו במעשר וחייב במעשר כאתרוג של שמינית. וכיוון שספק שביעית הוא ספק מן התורה, נקטת בזה לחומרה שיש להחשיב כפירות שביעית גם פירות שחנתו בשביעית, ולכן צריך להפקירם, וממילא פטורים ממעשר. ואף שיש בזה כולה שפטור ממעשר, מכל מקום, כיוון שמספק יחמירו וחייבו להפקיר פירותיו כדין פירות שביעית, ממילא פטור מלעשרם כדין פירות של הפקר. ככה תוספות בדיבור המתחיל בהשלמה, וגם חייבים בביור כדין פירות שביעית. אלא מה שאתה רבה אמרת, ברי ששים חנתו הפירות בשישית ונלקטו בשביעית פטורה מן הביעור, כדין פירות שאינם של שביעית, עמי, מדוע אמרת זאת? והרי זו כולה, וכיוון שזה ספק דאורייתא, יש להחמיר וללכת גם אחרי הלקיטה שהייתה בשביעית ולחייב בביעור, כדין פירות שביעית. ואם אמרת כך להשמיענו דאמרינן זיל בתר חנתה, שאין לך ספק שאומרים בכל הפירות שיש ללכת אחר החנתה, וזה הטעם לכל דבריך ברישא ובסיפא, הרי קשה לדבריך, יחי, תחייב במעשר. אם אכן אין לך ספק בזה ואתרוג שחנת בשישית אין שביעית נוהגת בו כלל, הרי אינו הפקר כפירות שביעית, והיה לך לחייבו במעשר עני כדין פירות שישית. ואילו אתה אמרת שהם פטורים ממעשר, ואף לרבן גמליאל הסובר שבאתרוג הולכים אחר לכיתה למעשר, היינו עם ודאי חייב במעשר. יש חילוק אם חייב במעשר שני או מעשר עני, אבל עניין פירות שחנתו בשישית ונלקטו בשביעית, ודאי הולכים בהם אחר חנתה וחייבים במעשר. שהרי הפטור ממעשר בפירות שביעית הוא רק משום שמפקירם, ופירות אילו אינו חייב להפקירם. ורבא מיישב את דבריו, אמר לי הרבא לאביי, אמנם נכונים דבריך שפירות שחנתו בשישית ונלקטו בשביעית הולכים בהם אחר חנתה, ואין בהם קדושת שביעית, וממילא אינו חייב להפקירם, אבל מכל מקום יד הכל ממשמשים בה, כל האנשים ממשמשים בהם בידם, כיוון שכל השדות והפרדסים מופקרים בשנה השביעית, וגם הפרדס הזה שבו נמצאים מצא אתרוג פרוץ משום כך, ולא ניתן לשמור על עצים אלו לבדם, ואם כן בעל כורחו של הבעלים, כל האנשים ממשמשים אף בעצי האתרוג. ונכון שאם יש לאדם פרדס שלם של אתרוגים שחנתו בשישית, הוא יכול לשמור על הפרדס של עצי האתרוגים שלו שלא ייכנסו בו בני אדם בשביעית, והוא חייב במעשר, אלא שאין דרך לנטוע פרדס שלם בעצי אתרוגים בלבד. ולכן הגמרא לא אמרה זאת במפורש. ואת אמרי תחייב במעשר, ואתה רוצה לומר שהתחייבו פירותם במעשר? הרי הפקר פטור ממעשר? אז פשטות הגמרא היא שזה באמת הטעם של רבא שולחים באתרוג אחר חנתה, אבל אתרוג שחנת בשישית ונלקט בשביעית פטור ממעשר כפירות שביעית, כיוון שלא ניתן לשומרו ונהיה כמופקר. ואילו בעל המאור והמאירי כותבים שעיקר טעמו של רבא הוא שסובר כרבן גמליאל אל בדף י' עמוד ב', שהולכים באתרוג אחר חנתה לשביעית ואחר לקיטה למעשר. ולכן אתרוג שחנת בשישית ונלקט בשביעית אמנם פוטרו רבא מביעור והלך בזה אחר החנתה, אבל גם פוטרו ממעשר, כיוון שסובר שהולכים בזה אחר הלקיטה, ולקיטת האתרוג הייתה בשביעית, ונחשב לעניין זה כפירות שביעית הפטורים מן המעשר. מה שהשיב לה אביי, שיש לפטור ממעשר כיוון שיד הכל ממשמשים בו, מבאר המאירי שאביי סבר שלא הלך רבא באתרוג אחר לקיטה למעשר אלא לחומרה, כיוון שגדל על כל מים כירק, אבל לכולה דיינו לפטרו מן המעשר, גם הוא מודה שאין הולכים בו אחר לקיטה, אלא אחר חנתה כשאר האילנות, ושלא כדעת רבן גמליאל לאל שתמיד הולכים בו אחר לקיטה לעניין מעשר. אלא הוא הולך כשיטת רבי אליעזר לאל שהולכים בו אחר חנתה, שהרי השרף עולה בו כשאר אילנות לפני ט"ו בשבט. ולכן אתרוג שחנת בשישית ונלקט בשביעית, צריך לחייבו במעשר. ועל כך השיב לו רבא שמעיקר הדין לעניין מעשר הולכים אחר לכיתה, ופטור ממעשר כיוון שנלקט בשביעית. הביאה הגמרא דעה חולקת על רבא, ורב אמנונה אמר, בכל עניין הולכים בפירות האתרוג רק אחר החנתה, ולכן בת שישית שנכנסת לשביעית, עץ אתרוג שחנתו פירותיו בשישית ונלקטו בשביעית לעולם שישית. דינם לכל דבר כפירות שגדלו בשישית, וכיוון שאין בהם קדושת שביעית, ואינו חייב להפקירם, חייבים במעשר. ואף שאנשים נכנסים וממשמשים בהם מכל מקום הם של הבעלים, ואנשים אחרים הנוגעים בפירות יש אבון גזל בידם, והפקר כזה אינו פותרה מן המעשר. ובת שביעית הנכנסת לשמינית, עץ אתרוג שחנתו פירותיו בשביעית ונלקט בשמינית, לעולם שביעית, דינם לכל דבר כפירות שגדלו בשביעית ופטורים ממעשר וחייבים בביור. נמצא שפירות האתרוג שחנתו בשישית ונלקטו בשביעית, לרבא פטורים מן המעשר ולרבא אמנונה חייבים במעשר. ואם חנתו בשביעית ונלקטו בשמינית, בין לרבא ובין לרב אמנונה פטורים מן המעשר וחייבים בביור. כעת מקשה הגמרא בדין הראשון על רב אמנונה ובדין השני על שניהם. מי טיבי, יקשו בני הישיבה שנינו בברית הרבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון, אתרוג בת שישית שנכנסת לשביעית, עץ אתרוג שחנתו פירותיו בשישית ונלקטו בשביעית, פטורה מן המעשר כדין פירות שביעית, ומכל מקום פטורה מן הביעור כדין פירות שישית, כיוון שהולכים בו אחר הכנתה שהייתה בשישית. ומה שפטור מן המעשר זה משום שאין לך דבר שחייב במעשר, אלא אם כן גדל בחיוב ונלקט בחיוב. גם חנת בשנה שחייבים בה במעשר, כלומר, בכל השנים מלבד שביעית, וגם נלקט בשנה שחייבים בה במעשר. וכלל זה נאמר דווקא לעניין עצם חיוב מעשר בדבר שאינו פירות שביעית, שאם לא גדל בחיוב פטור ממעשר משום שיד הכל ממשמשים בו והוא הפקר. אבל לעניין שלא לעשר מן הישן על החדש ולהפך, וכן לעניין הפרשת מעשר שני ומעשר עני, שאין שייך את הטעם הזה, אין צריך שיהיה הפרי נלקט בשנה שחנת, אלא בעניינים אלו הולכים תמיד אחר החנתה, כך תוספות בדיבור המתחיל, שאין לך דבר שחייב בביור אלא אם כן גדל בשביעית ונלקט בשביעית. ופירות אלו, אף שלא חייבה התורה להפקירם כיוון שחנתו בשישית, מכל מקום כיוון שנלקטו בשביעית, שהזמן שכל הפירות מופקרים ויד הכל ממשמשים בהם, לכן אף פירות אלו פטורים ממעשר כפירות הפקר. כיוון שהוציא פירות אלו מכלל שאר פירות האילן שהולכים בהם אחר החנתה, ואם חנתו בשישית חייבים במעשר, לכך הוא צריך לתת טעם לדבריו. אבל לכך שפטורים מן הביור לא הוא צריך לטעם מיוחד, כיוון שלא הוציאו בדין זה משאר פירות האילן שהולכים בהם אחר החנתה, ודינם כפירות שישית. ובת שביעית שנכנסת לשמינית ועץ אתרוג שחנתו פירותיו בשביעית ונלקטו בשמינית פטורה מן המעשר. כדין פירות שביעית, כיוון שאין חיוב מעשר אלא בפירות שחנתו בשנה שחייבים בה במעשר כפי שנתבהר, ומכל מקום פטורה מן הביור. אף שהפירות חנתו בשביעית, כיוון שאין לך דבר שחייב בביור אלא אם כן גדל בשביעית וגם נלקט בשביעית. שחיוב הביור מן התורה שלמדו מן הפסוק בספר ויקרא פרק כ"ה פסוק ז' ולבהמתך ולחיה אשר בארצך, תהיה כל תבועתה לאכול, נאמר רק על פירות שנלקטו בשביעית, ופירות האילו נלקטו בשמינית. עכשיו מבארת הגמרא את הקושייה על רב אמנונה ועל רבא. רישא, הרישא של דברי רבי שמעון בברייתא שפירות אתרוג שחנתו בשישית ונלקטו בשביעית פטורים ממעשר, כאשר לרב אמנונה שאמר שחייבים במעשר, והסיפא של דברי רבי שמעון שפירות אתרוג שחנתו בשביעית ונלקטו בשמינית פטורים מביור, קשיא בין לרבא ובין לרב אמנונה, שהרי שניהם אמרו שבאופן זה חייבים בביור. כיוון שהולכים אחר החנתה, שהרי לא חלק רב אמנונה אלא ברישה בפירות אתרוג שחנתו בשישית ונלקטו בשביעית, אבל בסיפה לא חלק רב אמנונה על רבא. מיישבת הגמרא את דברי רבא ורב אמנונה, מתרצת הגמרא נידון זה אם לגבי פירות אתרוג שחנתו נלקטו בשביעית הולכים אחר החנתה או אחר הלקיטה, תנאי. זה שנוי במחלוקת תנאים, ואומנם התנא של הברייתא שהובאה בקושייה שנה שלא כדבריהם, אבל יש תנא אחר שרב אמנונה ורבא סוברים כמותו, דתניא. שנינו בברייתא מופיע במסכת סוכה בדף מ עמוד א. אמר רבי יוסי אבטולומוס, שם חכם, שעיד משום חמישה זקנים, אתרוג הולכים בו אחר זמן לקיטתו לעניין מעשר, שהמעשר שלו נקבע לפי השנה שבה נלקט, שאם נלקט בשנה השלישית יש להפריש ממנו מעשר עני, ואם נלקט בשנה הרביעית מפרישים ממנו מעשר שני. ורבותינו נמנו באושה, הסנהדרין גלתה לאושה בימי רבן גמליאל כמבואר לקמן בדף למד א עמוד ב. כותב רשי שהנשיא עבר לאושה ועברו עמו הסנהדרין ושם הייתה ישיבתם באותם ימים. אז רבותינו עמדו למניין באושה כדי להכריע על פי רוב דעות את ההלכה בדין אתרוג, ואמרו, או יש גורסים וגמרו, שהולכים באתרוג אחר לקיטתו בין למעשר ובין לשביעית. מכך שעמדו למניין משמע שיש החולקים על דברי אבטולומוס, ולכן יצריכו לעמוד למניין כדי להכריע את ההלכה על פי רוב דעות. מקשה הגמרא שביעית, מן דחר שמי, מי הזכיר את שמה של השביעית, כלומר מי הזכיר את דין אתרוג לגבי שביעית, שמשום כך הוצרכו רבותינו לעמוד למניין, גם לעניין שביעית ולהכריע שהולכים באתרוג אחר הלקיטה, והרי אבטולומוס לא הזכיר את עניין השביעית, ויתכן שאף הוא מודה שהולכים גם בה אחר הלקיטה באתרוג, ולשם מה עמדו למניין בדין שביעית באתרוג. מתרץ את הגמרא בדף ט"ו עמוד ב' חסור מחסר והכי קטני, יש ללמוד את הברייתא כאילו היא חסירה וכך יש לשנות בה. אבטולומוס העיד משום חמישה זקנים באתרוג הולכים אחר לקיטתו למעשר, שיש להפריש ממנו מעשר כפי השנה שנלקט בה, וכן לעניין שאין מעשרים מן החדש על הישן או להפך, כלומר ממה שנלקט בשנה זו על מה שנלקט בשנה אחרת. והטעם שלשאר הדברים הולכים באתרוג אחר הכנתה כאילן, כמו בשביעית לאלן, ולמעשר הולכים בו אחר הלקיטה, פרשת הגמרא במסכת קידושין דף ג' עמוד א', משום שהוא שווה בזה לירק שגדל על כל מים ולא רק על מי גשמים, והרי זה הטעם שהולכים בירק אחר הלקיטה, ולכן גם באתרוג הולכים לעניין מעשר אחר הלקיטה. ולמרות שבירק הולכים אחר הלקיטה לכל דבר, באתרוג נאמר הטעם שגדל על כל מים רק לעניין מעשר, אבל לשאר העניינים הוא שווה לשאר האילנות שהשרף עולה בהם, ונכנס בפירות בעת חנת הטעם, ולכן הולכים אחר הנתה, שהשרף הוא המגדל אותם מזמן החנתה, ולא הגשמים, ולא המים. אז אם כן, אבטולום הוא סעיד משום חמישה סקנים שבאתרוג הולכים אחר לכיתתו למעשר, ויש להפריש ממנו מעשר, כפי השנה שנלקט בה, והולכים אחר החנתה לעניין שביעית, שאם חנת בשישית אין בו קדושת שביעית, ופטור מביעור, גם אם נלקט בשביעית, ואם חנת בשביעית יש בו קדושה וחייב בביעור כדין פירות שביעית, אף אם נלקט בשמינית. דהיינו כי שיטת רבן גמליאל אל בדף י' עמוד ב' של עניין שביעית וכן לעניין אורלה או רווי, הולכים באתרוג אחר חנתה, ולמעשר אחר הלקיטה. והטעם שלא הביאה הגמרא כאן את הברייתא שבה הובאו דברי רבן גמליאל, מבאר בעל המאור, כיוון שאף רבן גמליאל למד את הדין הזה מעידותו של אבטולומוס. ורבותינו נמנו באושה ואמרו שלא כדבריו, אלא שהולכים באתרוג אחר לקיטתו בין למעשר ובין לשביעית. ורבא ורבא אמנונה סברו כאבטולומוס, ולכן אתרוג שחנת בשביעית ונלקט בשמינית דינו כפירות שביעית, וחייב בביור ופטור ממעשר. ואתרוג שחנת בשישית ונלקט בשביעית פטור מביור. אלא שרבא סבר שאף שאינו של שביעית פטור ממעשר, כיוון שיד הכל ממשמשים בו ובא על כוחו של הבעלים ומופקר. ורב אמנונה סבר שכיוון שממשמשים שלא כדין, והרי זה גזל, אין זה פוטר ממעשר. וכיוון שסברו כאבטולומוס, לא קשה עליהם מרבי שמעון בן יהודה, שהרי נחלקו בזה. הביאה הגמרא מוראים נוספים שסברו כרב אמנונה, איתמר נאמר בבית המדרש, רבי יוחנן ורש לקיש אמרי תרוויו, אמרו שניהם אתרוג בת שישית שנכנסה לשביעית, שחנת בשישית ונלקט בשביעית, לעולם שישית. לכל הדינים הרי הוא כמי שגדל בשישית ואין בו קדושת שביעית, ולכן חייב במעשר ופטור מביור, משום שהולכים בו לכל דבר אחר החנתה. כי אתה רבין, וכן כשבא רבין מארץ ישראל לבבל, אמר רבי יוחנן, אמר בשם רבי יוחנן, אתרוג בת שישית שנכנסה לשביעית, כיוון שחנת בשישית, אפילו אם גדל בשישית רק מעט כשיעור כזית, ולאחר מכן בשביעית נעשית, גדל רובו עד שנעשה ככיכר, שרובו גדל בשביעית, האוכלים אותו בלא תרומה ומעשר חייבים עליה משום טבל. כיוון שחייב במעשר כדין השנה השישית, כיוון שחנת בשישית והולכים בו אחר החנתה. ומלשון הגמרא שאמרה חייבין, משמע שאתרוג חייב בתרומה ומעשר מן התורה, ומוכח כשיטת הרמב"ם בהלכות תרומות, פרק ב' הלכה א', שכל פירות האילן חייבים בתרומה ומעשר מן התורה, וקשה על דעת רש"י, במסכת ברכות דף ל"ו עמוד א', וכן תוספות לאל בדף י"ב עמוד א', דיבור המתחיל טענה שסוברים, שרק תבואה זיתים וענבים, דהיינו דגן תירוש וייצר, חיובם במעשר מן התורה, ואילו שאר הפירות חייבים רק מדרבנן. אלא שיש ליישב את שיטתם שחייבין האמור כאן, היינו מכת מרדות של לוקים העוברים על איסור דה רבנן, כך אומר השפת אמת. נמצא שיש ארבע שיטות בדין אתרוג לעניין שביעית ומעשר. א', לדעת רבן גמליאל במשנה המובאת לעיל בדף י' עמוד ב', וכן לדעת אבטולומוס בשם חמישה סקנים שהובאה בברית האחרונה, לגבי שביעית הולכים אחר החנתה, לגבי מעשר הולכים אחר הלקיטה. יש מחלוקת בין רבא ורבא מנונה לגבי אתרוג שחנת בשישית ונלקט בשביעית, האם דינו ככל פרי שחנת בשישית שחייב במעשר כיוון שהולכים אחר החנתה, או שאתרוג כזה פטור ממעשרות כיוון שיד הכל ממשמשים בו. שיטה שנייה, לדעת רבותינו שנמנו באושה, בין לגבי שביעית ובין לגבי מעשר הולכים אחר לקיטה. שיטה שלישית, לדעת רבי אליעזר במשנה המובאת לעיל, בין לשביעית ובין למעשר הולכים אחר החנתה. ושיטה רביעית, לרבי שמעון בן יהודה בשם רבי שמעון, בין למעשר ובין לביור, רק מה שחנת ונלקט בחיוב חייב בהם. מביאה הגמרא ברייתא בעניין קביעת המעשר בפירות האילן. תנו רבנן, שאנו חכמים בברייתא מופיעה בתוספתא של מסכת שביעית, אילן שחנתו פירותיו קודם 15 בשבט מתעשר לשנה שעברה, כפי המעשר של השנה הקודמת. אם מעשר שני או מעשר עני, כיוון שבפירות האילן הולכים אחר החנתה וראש השנה לפירות האילן הוא ב-15 בשבט, ואילו אילן שחנתו פירותיו אחר 15 בשבט מתעשר לשנה הבאה, כפי המעשר של שנה זו שבה חנתו, גם אם יילקטו רק בשנה שאחריה. אמר רבי נחמיה, במה דברים אמורים שהולכים באילן אחר החנתה? באילן שעושה שתי בריחות בשנה, מוציא פירות פעמיים בשנה. מפסיקה הגמרא באמצע הברייתא להקשות על לשונו של רבי נחמיה, שתי בריחות צל כדאי איתך, וכי אילן עושה שתי בריחות? והרי לשון זו אינה שייכת אלא בעופות, שכל שני ולדות הנולדים יחד מכונים בריחה, כאמור במסכת בבא בתרא בדף פי עמוד א', וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, שתי בריחות, שאין לפרש שלא מצינו אילן שמוציא פירות פעמיים בשנה, שהרי מפורש במסכת עירובין בדף חי, שיש אילן הקרוי דיופרה, שעושה פירות פעמיים בשנה. אומרים התוספות שיש לפרש את הקושיה לפי הפירוש הזה, שכיוון שאין זה מצוי שאילן יוציא פירות פעמיים בשנה, שהרי רק העץ דיופרה הוא שעושה כן ולא שאר האילנות, אין לחלק בזה לגבי מעשר שהוא מדי רבנן. אלא מתרץ את הגמרא, אימה, אמור בדברי רבי נחמיה שהולכים אחר הכנתה רק באילן העושה כאין שתי בריחות, והוא אילן שאין כל פירותיו נגמרים כאחד, אלא בכמה פעמים כגון עץ התאנה, שעושה פירות בקיץ ובחורף. וכאין שאמרו לאל בדף י"ג עמוד ב' לגבי קטניות שעשויות פרחין פרחין, עם חף, כלומר שנלקטים ונפרחים מקליפותיהם מעט מעט ולא כאחד. ואם ילכו בהם אחרי הלקיטה, יהיה חילוק איזה מעשר מפרישים בין פירות אותו אילן, כפי השנה שבה נלקטו, ויש לחשוש שמה יפריש מן החדש על הישן, ולכן אמרו חכמים, שלא ילכו בהם אחר הלקיטה, אלא אחר החנתה, שכיוון שכל הפירות חנתו בזמן אחד, יהיה המעשר של כולם שווה. לאחר שביארה הגמרא את לשונו של רבי נחמיה, היא מביאה את המשך דבריו. אבל אילן העושה בריחה אחת, שכל פירותיו נגמרים ביחד, כגון דקלים של תמרים, וזיתים, וחרובין, וממילא הם גם נלקטים בזמן אחד ולא יחילוק בין מעשרותיהם אם ילכו בהם אחר הלקיטה, אז אף על פי שחנתו פירותיהם קודם 15 בשבט, כיוון שנלקטו לאחריו אחרי 15 בשבט, הולכים בהם אחר הלקיטה ומתעשרים לשנה הבאה כפי המעשר של שנה זו, כיוון שמן הדין צריך ללכת אחר הלקיטה, ורק באילו שאינם נלקטים כאחד תקנו ללכת אחר החנתה, אבל הנלקטים כאחד חוזרים לעיקר הדין שהולכים אחר הלקיטה. ויהיה הגמרא את פסק ההלכה בעניין הזה, אמר רבי יוחנן הגוהם בחרובין, שנלקטים כאחד כרבי נחמיה שהולכים בהם אחר הלקיטה. אז בפשטות, זה שהגמרא הביאה את מנהג העם, המשמעות, הסכמה למנהג הזה. ולכן מקשה הגמרא על רבי יוחנן, הייתי וירש לקיש לרבי יוחנן, שנינו במשנה במסכת שביעית פרק ה', משנה א', בנות שוח, תאנים לבנות, שביעית שלהן, שנייה, נוהגים קדושת שביעית רק כשהם נלקטים בשנה השנייה לשמיטה, מפני שעושות לשלוש שנים. שפירותיהם נגמרים בשנה השלישית לתחילת גדילתן, ופירות החונטים בשביעית אינם נגמרים ונלקטים עד השנה השנייה לשמיטה, וכיוון שהולכים בהם אחר החנתה נוהגת בהם קדושת שביעית, ומפורש שאף בפירות שנלקטים כאחד, כתאנים לבנות, הולכים בהם אחר החנתה, וקשה לרבי יוחנן שאמר שנהגו העם כרבי נחמיה. מספר את הגמרא, כששמע רבי יוחנן את קושיית ריש לקיש על דבריו אישתיק, שתק ולא ישיב לו. משתיקתו של רבי יוחנן נראה היה שלא הייתה בידו תשובה לקושיית ריש לקיש, ומשום כך הודה לדבריו. מקשה על כך הגמרא, אמר לרבי אבא הכהן, לרבי יוסי הכהן, אמה אישתיק, מדוע שתק רבי יוחנן ולא ישיב לריש לקיש על קושייתו? לימלי, היה לרבי יוחנן לומר לו, אמינה לך אנה, אני אמרתי לך שנהגו העם כרבי נחמיה. ואת אמרת לי רבנן, ואתה מקשה עליי ממשנה המביאה את שיטת חכמים החולקים על רבי נחמיה וסוברים, שבכל הפירות הולכים אחר החנתה, הרי לא נהגו העם כמותם, כמו רבנן. הישיב רבי יוסי הכהן, משום דה אמר לי, שריש לקיש היה חוזר ומקשה על דבריו של רבי יוחנן, שבקת רבנן ועבדת כרבי נחמיה, וכי אתה מניח את דברי חכמים המרובים שסתמה המשנה כמותם, ופסקת הלכה כרבי נחמיה היחיד? ולכן לא היה רבי יוחנן יכול להשיב שאמר שנהגו כרבי נחמיה ואין להקשות מדברי חכמים. הקשה לו רבי אבא הכהן, ולימלי רבי יוחנן היה יכול לומר ולהשיב לריש לקיש, כאמין עלך נהגו, אני אמרתי רק שנהגו העם כרבי נחמיה, ואת אמרת לי איסורה, ואתה מקשה לי מדברי חכמים שבמשנה שדיברו על איסור, שכיוון שאמרו שהולכים אחר החנתה, ממילא אסור ללכת אחר הלקיטה. והרי גם אני מודה שאסור משום שהלכה כחכמים, ורק אמרתי שנהגו העם כרבי נחמיה. השיב רבי יוסי הכהן, רבי יוחנן לא היה יכול להשיב כך, דאמר לי שכן ריש לקיש היה אומר לו, במקום איסורה כי נהגו שבקין עליו, וכי במקום שיש איסור בדבר מניחים את העם לנהוג כך ואין מוחים בידם. חזר רבי אבא הכהן והקשה ולימה לי, והרי היה יכול רבי יוחנן להשיב לריש לקיש כי אמינה לך אנה, מה שאני אמרתי לך שנהגו העם כרבי נחמיה ללכת בפירות של לקיטתם כאחד אחר הלקיטה, היינו במעשר חרובין שהוא מדי רבנן, ככל פירות האילן מלבד תבועה וזיתים וענבים. ובזה לא החמירו חכמים לתקן שילכו אחר החנתה לעניין מעשר, כן פירות החייבים במעשר מן התורה. ואת אמרת לי שביעית דאורייתא, ואתה מקשה לי מהמשנה אומרת שהולכים אחר חנתה בשביעית שמן התורה? אלא אמר רבי אבא הכהן, רבי אבא הכהן אומר את מסקנתו בקושיית ריש לקיש, תמהני אם ישיבה ריש לקיש לתשובה זו, תמהני האם אכן הקשה ריש לקיש על רבי יוחנן את הקושייה הזו מהמשנה של בנות שוח, שהרי פשוט שיש להשיב עליה, שרק בשביעית דאורייתא הולכים אחר החנתה, אבל במעשר חרובים מדי רבנן נהגו העם ללכת אחר הלקיטה כדברי רבי נחמיה. מקשה הגמרא, מה שייך להסתפק עם ישיבה ריש לקיש? אוטווה, הרי נוכחנו שאכן הקשה ריש לקיש את הקושייה הזו לרבי יוחנן. אז מה אתה מסתפק, האם אכן הוא הקשה את זה? לכן מבאר את הגמרא אל האמא, אלא כך תאמר את דברי רבי אבא הכהן, תמה אני, אם קיבלה רבי יוחנן, אם לא קיבלה. כלומר, תמה אני, אם רבי יוחנן שתק כיוון שלא ידע מה להשיב, ואכן קיבל את הראיה שהביא ריש לקיש מדין בנות שוח בשביעית, וחזר בו רבי יוחנן מהסכמתו למנהג העם כרבי נחמיה, והוא סובר שאכן אין להורות כמנהגם, או שלא קיבל רבי יוחנן את הראיה הזו ולא חזר בו מדבריו. למה הוא שתק? ששמע את קושייתו של ריש לקיש, משום שהוא לא חשש לקושייה הזו, כיוון שמעשר חרובים הוא ידי רבנן, ואינו דומה לשביעית שמן התורה, ואין להחמיר בו במעשר חרובים כמותה, כמו השביעית שדינה מדאורייתא. ואין הכוונה של ללכת אחר חנתה זו חומרה יותר מללכת אחר לכיתה, אלא שכיוון שבשאר העניינים אין מחמירים במעשר דה רבנן כשביעית דאורייתא, ממילא אין להקשות מהמשנה מדברת בשביעית על דברי רבי יוחנן לגבי מעשר. כך אומר הראש משביר. ומוסיף החכם צבי דווקא באופן זה שהמקשה הביא שני דברים שאינם דומים להקשות מזה על זה, אפשר לומר שרבי יוחנן המוקשה לא חשש לזה ולכן שתק. אבל מי שאומר דין חדש לפני תנא או אמורא, אין לו לשתוק כדי שלא יאמרו ששתיקתו מוכיחה שהוא קיבל את הדין או את הקושייה ממי שהקשה או אמר את הדין. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בתחילת דף ט"ז עמוד א'. במשנה הקודמת, המשנה שפתחה את מסכת ראש השנה, נתבאר שאחד בתשרי הוא ראש השנה לכמה עניינים. כעת המשנה באה לבאר שיום זה הוא זמן דינו של האדם, ומתוך כך פרטה גם את שאר הזמנים בשנה שהאדם נידון בהם על שאר העניינים. כך אומר המאירי. אומרת המשנה בתחילת דף ט"ז, בארבעה פרקים, בארבעה זמנים בשנה, העולם נידון בבידין של מעלה. והגמרא בהמשך העמוד תבאר את המקור לכך שהעולם נידון בארבעה פרקים אלו. בפסח העולם נידון על התבואה אם תצליח או שתלקה בשידפון וכיוצא בזה. והטעם שפתח בפסח ולא בראש השנה שהוא דינו של האדם, לפי שנקט בסדר שמסודרים בפסוק שפותח בחג המצות. כך אומר הארוך לנר. ובתורי אבן נסתפק לאיזה יום מימי הפסח נתכוונה המשנה, כי אין לומר שהכוונה ליום הראשון, שהרי העומר מרצה על התבואה והוא בא רק ביום השני של פסח. ולא מסתבר לומר שהוא בא אחר גזר הדין. גם אין לומר שהוא באחד משאר ימי הפסח, שבוודאי לא באה תנה לסתום ולא לפרש. ולכן הוא מסיק שתחילת הדין הוא ביום הראשון, וגזר הדין הוא ביום השביעי של פסח, כמו שמצינו לגבי דינו של אדם. וכפי שמבואר בגמרא לאלן, שמשנתנו שנויה לדעת רבי ישמעאל הסובר, שאדם נידון בראש השנה וגמר דינו ביום הכיפורים. וכך הוא גם לגבי החג, חג הסוכות שנידונים בו על המים ביום הראשון, וגזר הדין הוא ביום השביעי. אבל הארוך לנר מקשה עליו, שהרי יש הסובר שגם בראש השנה תחילת הדין וסוף הדין, ובאותו יום. ועוד קשה, במה נשתנו פסח וסוכות מעצרת שדנים בו על פירות האילן ותחילת הדין וסופו באותו יום? ולכן כותב הארוך לנר, שלעולם גם בפסח וחג הסוכות תחילת הדין וסופו הם ביום הראשון, ואומנם מביאים את העומר לאחר גזר הדין, ומכל מקום יש בכך תועלת, כמו שדרשו לקמן בדף י' ז' עמוד ב' על הפסוק, ארץ אשר הנה השם אלוקיך, בא, שגם גזר דין רע שייך להיטיבו, כמו שנגזר הדין שירדו גשמים מועטים, הוריד אותם הקדוש ברוך הוא בזמנם ובמקומות הנצרכים להם. וכמו כן בעניין משנתנו, כגון לעניין תבואה, אף שנגזר שתהיה מועטת, העומר יכול להועיל שתשרה בברכה, וכן לגבי גשמים בחג הסוכות, אף שנגזר שירדו גשמים מועטים, יכול ניסוך המים להועיל שירדו בזמנם, ובמקומות הנצרכים להם. בדברי המשנה בארבעה פרקים העולם נידון, היינו שהדין הכללי של כל העולם הוא אכן בזמנים הכתובים במשנה. אבל לישראל ניתנה אפשרות להיטיב את הדין על ידי העומר ושתי הלחם וניסוך המים. ובבנייהו בייר, שאף אם הדין ביום הראשון מקריבים ביום השני, כדי שלא יהיה פתחון פלא מקטרגים לומר שעושים את מצוות העומר רק כדי שיהיו נדונים לטובה. ואומנם יש תועלת לדין להקריב למחרת, כי הקדוש ברוך הוא יודע שיקריבו למחר. אם כן אומרת המשנה בדף ט"ז עמוד א', בארבעה פרקים בארבעה זמנים העולם נידון. ארבעה זמנים בשנה העולם נידון בבידין של מעלה, בפסח העולם נידון על התבואה אם תצליח או שתלכה בשידפון. והתוספות בדיבור המתחיל בפסח, הקשום המעשה המובא במסכת ברכות בדף חי עמוד ב' בחסיד שקניתתו אשתו ערב ראש השנה, ושמע שתי רוחות שסיפרו זו עם זו ששמעו מאחורי הפרגוד שכל הזורע ברביעייה הראשונה תלכה תבואתו בברד, משמע שתבואה נידונת בראש השנה ולא בפסח. מתרצים התוספות שאפשר שבראש השנה מזכירים בשמיים את מה שנגזר בפסח. והריטב"א כתב שמשם אכן ראיה שאין הלכה כמו התנא של משנתנו. ממשיכה המשנה ואומרת, בעצרת בחג השבועות העולם נידון על פירות האילן. ולמה כינו חכמים את חג השבועות בשם זה שאינו נזכר בתורה? נראה לפרש על פי המובא בילקוט שמעוני בספר במדבר, ששמיני עצרת היה ראוי להיות גם הוא 50 ימים אחר חג הסוכות כמו חג השבועות. אלא מפני שהוא זמן הגשמים לא רצה הקדוש ברוך הוא להטריחם ללכת ולשוב. נמצא שאין מצוות הספירה של שבעה שבועות שקודם החג, טעם לחג עצמו, שהרי אם שמיני עצרת היה אחר 50 יום, היינו חוגגים בו, גם שאין לפניו מצוות ספירה. ובהכרח הטעם לחג הוא כמו בשמיני עצרת, ועל כן נקרא במשנה בשם עצרת. יש להוסיף טעם לכך שראו חכמים לתת לחג השבועות אותו השם שנקרא בו שמיני עצרת, שהוא מפני הדמיון שביניהם. כשם ששמיני עצרת נקרא כך, מפני שבו מתייחד הקדוש ברוך הוא עם עמו, כמבואר במדרש, משל למלך שעשה סעודה 7 ימים וזימן את כל בני המדינה, כיוון שעברו 7 ימי המשתה, אמר לו אוהבו, כבר יצאנו ידי כל בני המדינה, עכשיו נגלגל אני ואתה. כך הוא גם בחג השבועות שבו מתייחד הקדוש ברוך הוא עם עמו על ידי נתינתו להם את התורה. ממשיכה המשנה ואומרת, בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו, לדין כבני מרון, דהיינו כל אחד לחוד. ולכמן בדף חי עמוד א' תבאר הגמרא את המשל כבני מרון, אבל הנמשל הוא שכל העולם עוברים לפניו לדין, בזה אחר זה כל אחד לחוד. והמקור לכך שאדם נידון בראש השנה מבואר לעיל בדף ח' עמוד א' מהפסוק מראשית השנה ועד אחרית שנה, מראשית השנה נידון מה יהיה בסופה, ומניין שהוא בתשרי, שנאמר בתהילים פי א' תיקו בחודש שופר בכסל ליום חגינו, איזה הוא חג שהחודש מתכסה בו, הווי אומר זה ראש השנה. ונאמר באותו פסוק כי חוק לישראל ומשפט לאלוקי יעקב, הרי שבראש השנה יש משפט על כל השנה. והטעם שאדם נידון דווקא בראש השנה, כותב המאירי, שמכיוון שהוא זמן אסיפת הגרנות והכנסתם לאוצרות, יש לחשוש שמתוך רוב הטובה יבוא להתגאות ולבעות בדרך הישרה. לכן היה מדרכי חוכמת הדת לקבוע זמן זה לדין, כדי לעורר את ליבם של בני אדם, לבל יקשו את עורפם אלא ירח לבבם מפחד הדין. והר"ן ביאר על פי המובא בפסיקתא דרב כהנא, בשם רבי אליעזר, שבראש השנה הוא יום בריאת אדם הראשון, ובאותו יום עמד בדין על חטאו ויצא בדימוס. דימוס ללשון רחמים וסליחה, ולכן נקבע יום זה כיום דין לדורות, שכפי שאדם הראשון יצא בדימוס, כך בניו ייצאו בדימוס. והוא מוסיף שגם לדעת רבי יהושע סובר לאל בדף י' עמוד א' שבניסה נברא העולם, אבל מכיוון שבעשירי בו הוא יום הכיפורים שנקבע ליום סליחה ומחילה שבו נתרצה השם לישראל אחר חטא העגל, לפיכך גזר הקדוש ברוך הוא שיהיה אדם נידון בראש השנה שצדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, ובינוניים גזר דין שלהם אינו נחתם עד יום הכיפורים, שנתנה התורה להם זמן כדי שיפשפשו במעשיהם וישובו אל השם. והרמב״ם בפירוש המשניות כותב שהדין בראש השנה הוא על ענייני גופו של האדם בעולם הזה, אם יחיה או ימות, ואם יהיה בעונג ובצער, וכן אם יגיע לו רווח בממונו או הפסד וכיוצא בזה. ובתוספות לקמן בדף ט"ז עמוד ב', בדיבור המתחיל ונחתמין, משמע שהדין הוא גם על עולם הבא. מסיימת המשנה ואומרת, ובחג, בחג הסוכות נידונין על המים, אם יהיו גשמי השנה מרובים או מועטים. והטעם שכינו חכמים את חג הסוכות בשם חג, מפני שביור המילה חג מלשון ריקוד ומחול. וכיוון שבחג הסוכות היו עושים ריקוד ומחול בשמחת בית השואבה, לכן ראוי יותר לקוראו בשם חג משאר החגים, כך אומר התוספות יום טוב. ובפירוש און השיר על המשניות כתב כדי לכלול גם את שמיני עצרת, שגם בו נידונים אם יהיו גשמי השנה כראוי. והטעם שבריש הקיצר בלשונו ואמר בפסח על התבואה, מפני ששמח על מה ששנינו בתחילת המשנה בארבעה פרקים העולם נידון, וכאן הוסיף את המילה נידונין, משום שהפסיק בפסוק היוצר יחד ליבם. והמקור לשאר הפרקים שנידונים בהם פסח, עצרת וחג, כותב הר"ן, על פי מה ששנינו בברייתא המובאת בגמרא להלן, אמר הקדוש ברוך הוא הביאו לפני עומר בפסח, כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות, שתי הלחם בעצרת, כדי שיתברכו פירות האילן, וניסוך המים בחג, כדי שיתברכו גשמי השנה. ומכך שציווה השם שיביאו בהם הדברים הנזכרים לריצוי, משמע שאז נידונים עליהם. שואל הר"ן, מאחר שאדם נידון בראש השנה, הרי כל המאורעות הם בכלל, ובוודאי שדנים אותו על תבואותיו, על פירותיו, על מימיו, מה שייך שיהיה דין נוסף בשלושת הפרקים המנויים במשנה? והוא מבאר שהדברים שהתורה אמרה להביא בשלושת הפרקים האלו כדי לרצות על שלושת הדברים נאמרו לציבור, ואכן בשלושת הזמנים הללו הדין הוא על הציבור. אולם בראש השנה עוברים לפניו אחד אחד, והדין הוא על כל יחיד בפני עצמו, ובו גוזרים על כל אחד את חלקו בדברים הללו. וערוך לנר תמה, הרי כל גידולי התבואה והפירות תלויים במים, ואיך ייתכן שאחר שכבר נידון העולם על התבואה והפירות יהיה נידון שוב על המים? והוא כותב שאכן מתחילה נידון העולם על המים, אלא שאתן הנקת את סדר ארבעת הפרקים כפי שהם סדורים בתורה, שפסח הוא הרגל הראשון. ראי המשנה שלנו הפותחת את דף ט"ז במסכת ראש השנה, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמוד תורתנו בדף ט"ו במסכת ראש השנה, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה לרבן גמליאל של עניין מעשר אתרוג הוא כמו ירק, אי מתי ראש השנה שלו? שאלה שנייה בשנה מעוברת, אי מתי הוא ראש השנה לאילנות? שאלה שלישית, אתרוג שחנת בשישית ונלקט בשביעית, האם חייב במעשר ומדוע? שאלה רביעית, אתרוג שחנת בשביעית ונלקט בשמינית, האם חייב בביור? שאלה חמישית, כלים, זיתים וחרובים שחנתו קודם ט"ו בשבט, אי מתי מתעשרים ומדוע? והשאלה האחרונה, כיצד נהגו בזה העם? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו להיום יום ראשון, חי במר חשוון תשפ"ב. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף ט"ו במסכת ראש השנה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני יוטט במחשבן תשפ"ב ונלמד את דף ט"ז במסכת ראש השנה. השתבח שמו הגדול. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בפסורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלא דמיתא, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.